כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
בית אבות לגיבורי מלחמה, ורשה. מעט איתמר אורלב. מספר אמיר אשר.
אני עומד מול שער הכניסה לחצר בית האבות. כבר עמדתי כאן לפני שעתיים, אבל לא נכנסתי. מצאתי לי בית קפה באחד הרחובות הסמוכים, ורק אחרי 3 כוסות קפה, ארוחת בוקר מפוקפקת ויותר מדי סיגריות, נעמדתי שוב מול שער הכניסה. והפעם הזדרזתי להיכנס לפני שתגבר על היישוב ההתרגשות. בחדר הכניסה ישב פקיד מאחורי דלפק. הצגתי את עצמי והוא הרצין ונראה פתאום חמור סבר. הכל בסדר? שאלתי. איחרת, אדוני. לא ידעתי שנקבע לי תור, חייכתי. הפקיד לא חייך. אדוני אמר שיגיע בעוד כשעה ועכשיו, הוא הציץ בשעונו, כבר עברו כמעט 3 שעות. האדון סטפן התרגש מאוד, עזרנו לו להתלבש, להתגלח, כי אמרת שעה. הוא בחר את הבגדים הטובים שלו, לכבודך אדוני, אבל אדוני איחר. איפה החדר שלו? אני אקח אותך. צעדנו במסדרון ארוך שמשני עבריו דלתות, עד שהפקיד עצר לצד אחת מהן והציץ פנימה. בבקשה אדוני. לחש בתוכך, נעץ בי עוד מבט נזפני והסתלק. נכנסתי לתוך החדר ולא ראיתי את אבא. היה שם שולחן קטן עמוס בכל מיני חפצים ושני כיסאות. על הקיר נתלה צלב, ומעבר לשולחן ולכיסאות נראתה מיטה צרה. עבר רגע עד שגיליתי בתוכה את אבא. התקרבתי. הוא שכב על גבו, מכוסה בשמיכת צמר עד הצוואר, אור פניו אפור כאורו של זקן חולה, ועל שפתו העליונה שפמפה מרובע כמו של היטלר. קירבתי כיסא למיטה והתיישבתי. פיו היה פתוח מעט, והוא נשם נשימות שטוחות כל כך עד שחששתי שהוא לא נושם. עיניו נפקחו פתאום. ננעצו בי כמו עיני אוף דורס, קרות, מאיימות. זה היה האיש שלא רציתי לפגוש. מי זה? נבח. אבא? הפנים התרקחו. עיני העית טבעו בדמעות. מבט הרע התשטש, ומתוכו עלה מבט אחר. אסיר תודה, אוהב, שהביך אותי. הוא שלח את ידו הגדולה, גסת האצבעות אל פניי וליטף אותן. מששת לחיי השמאלית, את עפעף העין שנעצמה, את המצח, את האף, השפתיים, הסנטר, כמו עיוור. עזרתי לו להתיישב במיטה. הוא המשיך להביט בי. עכשיו מקרוב. פתח את פיו לומר משהו ולא הצליח להוציא הגה. גם המילים שלי נתקעו בגרון. קשה לסיים ברגע שתיקה שנמשכת יותר מ-20 שנה. אבא אחז בידי והחל לנשק אותה. ביקשתי למשוך אותה ממנו, כי לא ראוי שאב ינשק את כפות ידיו של בנו, ובוודאי לא אבא שלי, אבל לא העזתי להתנגד. הוא שב ובחן את פניי. אחר כך שלח את ידו לעבר השולחן, גישש באצבעותיו עד שהניח אותן על זוג משקפיים עבי עדשות והרכיב אותן. הבעתו השתנתה שוב. העדשות הגדילו את עיניו והן כמעט מילאו את המסגרת. עכשיו נראה כמו זקן מבולבל, לא מזיק, והספמפם דמה לזה של צ'רלי צ'פלין. דמעות זלגו מעיניו, והוא מחה אותן בידו. אחר כך הרים מן המיטה מגבת וניגב את עיניו ואת לחייו, קינח בה את אפו וחזר להביט בי. חיוך ממזרי עלה פתאום על פניו. טאג'ו! צעק. חתיכת חרה קטן, תראה איך גדלת, ועוד הוספת זקן. מצטער שלא קיבלתי אותך כמו שצריך. הגוף הבן זונה כבר לא מה שהיה פעם. בוא, תעזור לי לקום. משכתי אותו אליי בידיו עד שנעמד על רגליו וחיבק אותי חיבוק אמיץ, נדף ממנו ריח מוכר של וודקה. הוא התיישב על הכיסא שעליו ישבתי קודם לכן, ואני התיישבתי מולו. הוא היה לבוש בז'קט אפור שלא טרח להוריד לפני שנכנס למיטה, ובחולצה משובצת, ואת חגורת המכנסיים חגר גבוה מעל הבטן. על השולחן בינינו היו שעון מעורר, זכוכית מגדלת גדולה, מאפרה מלאה בדלי סיגריות וגפורים שרופים, כמה דפים מקומטים, ספל ריק, צנצנת ובנוזל סגלגל. אבא הוציא סיגריה מהקופסה בתנועות מגושמות של אדם שאצבעות ידיו כבר לא נשמעות לו, הוא הרים את הסיגריה אל עיניו וחיפש היכן הפילטר, ואחר כך החזיר את מבטו אליי וחייך. טאג'ו שלי, בני היקר, חשבתי שאני כבר לא אזכה לפגוש אותך. תראה אותי עכשיו, אני חתיכת חולר הזקן. השתתק ובדק שוב באיזה קצה הפילטר. שתדע לך שהזקנה זה דבר מכוער, טאדק. אף פעם לא תיארתי לעצמי כמה זה מכוער, לא הייתי מוכן לזה. הוא הוציא גפרור מקופסת הגפרורים, מישש אותו, הרים גם אותו אל עיניו למצוא את ראש הגופרית. הוא הדליק את הגפרור בתנועה גדולה ומסורבלת וביד רועדת קירב אותו אל קצה הסיגריה. תראי כמה זמן לוקח להדליק חתיכת סיגריה בת זונה עם גפרור מחורבן, ועכשיו גם צריך להיזהר עם הגפרורים. הרוסים בני זונות, אמרתי. בני זונות! צעק וחוות בידו על השולחן. את כל העץ לקחו. או, טאג'ו, חשבתי שכבר לא אראה אותך. שוב גלשו דמעות מעיניו. בני היקר, בני המתוק, טאג'ו שלי. הוא הושיט יד אל המגבת הזרוקה על מיטתו וניגב שוב את עיניו. קינח בה שוב את אפו והשליך אותה בחזרה אל המיטה. כך, אמרתי והיגשתי לו את המצית. מתנה. ומה איתך? יש לי עוד אחד. בוודאי, בוודאי שיש לך עוד אחד. הרי אצלכם באמריקה חולרות יש הכל וכמה שרוצים. בישראל, אבא, אני נשארתי שם. באמת? הופתע. כשאנקה הייתה כאן לפני כמה שנים, היא סיפרה שהיא חיה באמריקה ושגם אולה חיה באמריקה. קנדה, תיקנתי לו. ושרוברט חי באמריקה ושאתה חי באמריקה, בישראל. ישראל, אה? מלמל והיביט מאוהר קדימה. גם אני הייתי צריך להגיע לישראל, אבל היא... הוא חזר להביט בי. ואימא שלך? גם בישראל. שוב נראה מאוהר. תעשה לי טובה, תדק. אל תספר כאן שאתה מישראל. תגיד אמריקה. עוד יחשבו שאני יהודי. הוא רחן קדימה. הוציא מתחת למיטה בקבוק וודקה. הוא מזג ממנו לספל שעל השולחן. מילא בו שני שלישים והחזיר את הבקבוק למקומו. אחר כך פתח את הצנצנת ומזג לספל מעט מן הנוזל הסגלגל. הוא הציץ בי מבעד למשקפה ואהבים, שוב חייך. זה לפתן, אמר. מחדר האוכל. אני מוסיף קצת לוודקה כדי שהם לא ידעו כאן שאני שותה. פתאום נבהל. שכחתי להציע, רוצה? לא, תודה. אולי אחר כך. אבא התרווח לאחור, חיוך על שפתיו. מדי פעם בפעם הרטיב אותן בלשונו. הוא לגם לגימה גדולה מהוודקה, שאף שאיפה עמוקה מהסיגריה, ולא הסיר את מבטו ממני. טאג'ו, חולר הקטן, אני כל כך שמח שסוף סוף באת אליי. אני גם יודע שבאת עם כוונות טובות. הרי כסף יש לכם בישראל הרבה יותר ממה שיש לנו כאן, אז לא בשביל זה באת. תתפלא. אני יודע על ישראל הרבה מאוד, כל השנים עקבתי. קראתי כל מה שמצאתי בעיתונים. קראתי על תל אביב, על חיפה, יודע על כל המלחמות שלכם, על מזג האוויר. חם אצלכם בני זונות, קיץ כל השנה. יש לי חבר יהודי שהתחתן עם פולניה והם יגרו לארץ שלכם, של היהודים. והם שם בני זונות, שונאים את הגויים כמעט כמו ששונאים כאן את היהודונים. טמטמו לו את המוח בגלל שהיא גויה. הוא סיפר לי הכל אחרי שברח משם בחזרה לפולין. החברים היהודים שלו שם אמרו לו, מה אתה צריך את הנוצריה הזאת? זרוק אותה וזהו. אז הוא אמר להם, אם אני אזרוק אותה, את מי אני אדפוק? אתכם? אבא התגלגל מצחוק. זרק את ראשו לאחור ומיד החל להשתעל. אה! הוא קרא בקול וחוות שוב בשולחן. טאג'ו שלי, בני היקר. תספר לי מה איתך. מה אתה עושה? יש לך אישה, ילדים? תראה אותך, אתה כבר גבר. סיפרתי לו שאני נשוי ושיש לי ילד. ואיך קוראים לי אשתך? יעל, השבתי. יעל, אמר. שם מוזר. זה שם עברי, אבא, מהברית הישנה. יעל, חזר ואמר. היא בוודאי אישה מוצלחת. יפהפייה. היא גם מרוויחה הרבה כסף. היא אפילו קיבלה מכונית חדשה מהעבודה, יפנית. יפנית, מה? אז בוודאי שהיא אישה מוצלחת. היא טובה אליך? בטח, אבא. ואיך אתם מסתדרים במיטה? מסתדרים מצוין, אבא, אין לך מה לדאוג. ולבן שלך, איך קוראים לו? מיכאל. מיכאל? זה השם העברי למיכאי. מיכאי! קרא בקול, ושוב דמה. לנכד שלי יש שם של מלאך. שוב ניגב את עיניו במגבת וכנח את אפו. תשמור על הניסויים שלך, טאג'ו. תשמור עליהם, כי משפחה זה הדבר הכי חשוב בחיים. גם אני רציתי שלילדים שלי יהיה טוב. פתאום השתתק. לגם מהוודקה. ומה איתך? שאל. ממה אתה מתפרנס? כותב, מלמלתי. סופר? שאל בחשד. לא ידעתי מה לומר, נדמה לי שהנהנתי. חיוך רחב נמתח על פניו והוא עיקה בכוח בשולחן. סופר! קרא. מי היה מאמין שהבן שלי יהיה סופר? סופר מצליח, מה? חייכתי. לא ייחשתי. התביישתי בכך שלא ייחשתי. לא ידעתי מה לומר, והוא פטר אותי מתשובה כשהחליט לקום. נתמך ביד אחת בכיסא ובאחרת בשולחן והתרומם על רגליו. אתה תסלח לי, בני היקר, החמוד, אבל אני צריך להשתין. והוא דידה בצעדים קטנים החוצה. נשארתי לבדי. הרגשתי עלוב למדי, אבל החלטתי להניח לזה. מה זה משנה? אז יחשוב שאני סופר מפורסם. הדלקתי עוד סיגריה. קמתי. הסתובבתי בחדר. על אחד הקירות נתלה קנבס מרובע, לא גדול, שצוירו עליו כמה כתמי צבע כהים ומשולש אדום קטן, ומעליו המספר 9501. בפינת החדר היה כיור ותחתיו ארונית, ששתיים מדלתותיה ננעלו במנעול תלייה. היציאה למרפסת הובילה אל הגן של בית האבות. הסתכלתי החוצה. מעבר לדלת נערמו ארגזי בקבוקים ריקים. כל בקבוקי הוודקה שירבב בלפתן כדי שהנהלת בית האבות לא תגלה את זה. צעדיו התקרבו אל החדר. לא הצעדים הכבדים הגדולים שהיו מהדהדים במעלה חדר המדרגות בברוצלב כשהיה חוזר הביתה, אלא צעדים קטנים, מאוססים, רגל נגררת אחרי רגל, עד שהוא הגיע אל פתח החדר. עדיין עמדתי ליד הציור. הוא סקר את החדר בפנים זהופות. אך ברגע שראה אותי, שב וחייך חיוך רחב. טאג'ו שלי, בני היקר, אלוהים הביא אותך אליי אחרי שחשבתי שאתפגר לי פה לבד. ראית את הציור? אני ציירתי. מזמן. כזה משולש אדום היה לנו על המדים במיידנק. וזה היה מספר האסיר שלי. הוא התיישב שוב על כיסאו, משך סיגריה נוספת מן הקופסה ונאנח. השכן, בן זונה מהחדר ליד, משתמש בשירותים שלי ומשתין על הקיר וזה מסריח. גיחך וגלגל את הסיגריה בין אצבעותיו, והניח אותה על השולחן. אמרתי לו שאם הוא לא ילמד לכוון, אני אחתוך לו את הזין ואז ישימו לו חיתול ולי תיגמר הבעיה. אז מה הוא עשה? הבן זונה הלך להתבחין בהנהלה. אפסים, כולם כאן אפסים. חשבתי שזה בית אבות לגיבורי מלחמה. גיבורים בתחת שלי, על איזה גיבורים אתה מדבר? לכולם פה משקשקות הביצים כי הם יודעים שהם הולכים לגמור פה את החיים. הגיבורים האמיתיים הלכו במלחמה. בטח. הרבה מהם במרד שעשינו להם בוורשה. כמעט 20,000 לוחמים מהארמיה קריובה הלכו רק שם. ואלה שניצלו גמרו במחנות שבועים. ואת אלה ששרדו, הקומוניסטים הורידו. כאן אין יותר מכמה חולרות שבאמת היו גיבורים. זה הכל עניין של קשרים נכונים. בני זונות, מה אתה חושב? גם אני כאן בזכות החבר שלי הגנרל. בלי הפרוטקציה שלו לא הייתי מקבל פה חדר מסריח. חשבתי שאתה דווקא כן גיבור מלחמה. אין שום קשר. אני מסביר לך שהכל עניין של פרוטקציות, לא של מעשי גבורה. אז עשיתי כמה דברים במלחמה. הרי הם רצו אחר כך להוציא אותי להורג. ככה המפלגה המחורבנת הזאת יודעת להכיר תודה. אבא הוציא גפרור מהקופסה והחל למשש אותו. הבאתי לך מצית, אבא, אמרתי. לקחתי את הסיגריה שהניח על השולחן, נעצתי אותה בפיו והצעתי אותה במצית. אבא נראה מרוצה. דדק יקר שלי, אף אחד לא טיפל בי ככה שנים. ושוב החל לדמוע. כל החיים שלך אתה זורק זין על העולם, חזק כמעט כמו אלוהים, יורק על החברים שלך, על הקרובים שלך, על האוהבים שלך, בלי שום רחמים. אתה לא צריך אף אחד. בשבילך כל העולם הוא מגרש משחקים אחד גדול ואתה צוחק. צוחק לסטן ישר בפנים, ופתאום יום אחד אתה מוצא את עצמך בבית אבות לגיבורי מלחמה מזוינים בוורשה ונרכב ביחד איתם. מחכה שיגמרו לך החיים. אתה מבין שרק החיים שלך נגמרים. רק שלך. כי החיים בני זונות ממשיכים בלעדיך. הם חוגגים בלעדיך החיים. כולם שותים, רוקדים, מזדיינים, ככה. כאילו כדי לעשות דווקא. וזה לא משנה כמה החיים תגמור, תמיד יבואו אחרים. הרגת הרבה?
כן.
מתי? במלחמה. כמה?
זה לא משנה.
כמה? אתה תתחיל לשאול שאלות שאין לי חשק לענות עליהן.
אני לא אשאל אבא.
הרהר רגע.
הרגתי מספיק. באיזשהו שלב הפסקתי לספור.